עירובין דף צדיק בית. אנחנו מתחילים 10 שורות מלמעלה. איתמה, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם. הדין הוא שמחצר לחצר מותר לטלטל. כלי חצר ודאי מותר לטלטל מחצר לחצר. ויש לנו שתי חצרות שביניהם עומדת חורבה. לא משנה של מי החורבה הזאת. כלי חצר מותר לטלטל אליה. כיוון שהבעלים לא גרים בה, היא חרבה, מותר לטלטל בה כלי חצר. עכשיו, כיוון שהיא עומדת בין שתי החצרות, למי יהיה מותר להשתמש בה? אמר רבונה, רגע, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם, אחת עירבה ואחת לא עירבה. חצר אחת עשתה בחצר שלה בעצמה עירוב חצרות, ואם כן, היא יכולה להוציא בחצר שלה גם כלי בתים וגם כלי חצר. וחצר אחת לא עירבה, זאת אומרת שאסור לטלטל בחצר הזאת כלי בתים, רק כלי חצר. אמר רבונה, את החורבה שבאמצע נותנין אותה לזו שלא ירווה, אבל לשירווה לא. לזאת שירווה אסור יהיה לטלטל לחצר, אל החורבה, אפילו כלי חצר. למה? דיל מעטי להפוקה מנה דבתים לחורבה. אל החורבה הזאת אסור לטלטל אליה כלי בתים, וכיוון שהחצר הזאת עשתה עירוב, אז מצויים בחצר שלה כלי בתים וכלי חצר. אם תתיר להם לטלטל אל החורבה כלי חצר, הם ייטעו ויוציאו גם כלי בתים. לכן נגיד שלהם אסור בכלל להוציא חפצים אל החורבה. וכי הברה ואומר, אף לשירווה. אז הדין של חי הברה מחולק לשני חלקים. א', ציטוט שהוא שמע מפי אביו, מפי רב, אף לשעירווה. זאת אומרת, רב משווה את שתי החצרות לגבי החורבה. עכשיו בא מוסיף חיה ברב ואומר, לדעתי נראה לומר שכוונת אבא הייתה ששתיהן אסורות, לא להתיר אלא לאסור את שתיהן. והוא כבר יסביר. קודם כל, מה הסברה לאסור את שתיהן? מקודם הסברנו שזאת שעירבה אי אפשר להתיר לה לטלטל לחורבה, שמה הם יוציאו גם כלי בתים לחורבה. אומר חיה ברב, כנראה שגם על החצר שלא עירבה צריכים לגזור, כי אם נתיר לה, גם החצר שעירבה גם תתיר לעצמה, ואז יבואו להוציא כלי בתים מהחצר אל החורבה. עכשיו חי ברב אומר, מסביר לנו למה הוא הכריע ככה. ואם תאמר, אולי כוונת אבא שאמר אף לשעירווה הייתה שתיהן מותרות, לא כמו רבונה לגמרי, שגם החצר שעירווה ומצויים בה כלי בתים מותר להם לטלטל כלי חצר אל החורבה, ואני לא חושש ולא גוזר שמה הם יוציאו גם כלי בתים לחורבה. אם תגיד שאבא לא סובר גזרה כזאת, אז אני אשאל אותך, הרי רב אמר, אבא אמר שהלכה כרב שמעון, שמותר לטלטל מחצר לחצר בתנאי שלא עירבו. אבל אם חצר אחת עשתה עירוב חצרות והיא מותר לה לטלטל בחצרה גם כלי בתים וגם כלי חצר, אסור לה לטלטל אל החצר השנייה שלא הרווה, שמה היא תוציא אליה גם כלי בתים. רגע, והפוך, החצר שלא הרווה, שיכולה לטלטל בחצרה כלי חצר, היא כן תהיה מותרת להוציא את כליה לחצר שהרווה ולהחזיר אותם חזרה, כי אני לא חושב שמה הם ייקחו כלי בתים מהחצר השנייה שלו שלהם ויכניסו לחצר שלהם. זה אין חשש. אבל בכל אופן, למה אבא אמר שלחצר שירווה אסור להוציא כלי חצר אל החצר שלא ירווה? שמה הם יציאו גם את כלי הבתים לשם? למה? מפני מה אין נותנים חצר שלא ירווה? אין נותנים את החצר שלא ירווה לחצר שירווה, שהם יוכלו להביא לשם כלי חצר. בגלל גזירה שיוציאו גם כלי בתים? הרי כאן בחורבה אתה רואה שאבא התיר להוציא מהחצר שירווה אל החורבה, והוא לא חושב שהם יוציאו כלי בתים. בגלל הקושייה הזאת, אומר חיה ברב, אני נאלץ להסביר את כוונת אבא, שמה הוא אמר אף לשירווה, ששתי החצרות אסור להם לטלטל אל החורבה. אומרת הגמרא, לא אפשר ליישב. אפשר להגיד חילוק בין הגזרה שיוציא מחצר כלי בתים לחצר, לבין גזרה שיוציא כלי בתים מחצר לחורבה. יש הבדל. מה ההבדל? הטעם, כיוון דמינטרמנה דבתים בחצר, אנשים רגילים לשים את כלי הבתים שלהם גם בחצר, הם לפעמים מוציאים ומשתמשים מזה בחצר ומניחים את זה שם. אז יש חשש, עתי להפוקה את כלי הבתים האלה שבחצר לחצר הסמוכה. אבל האחה בחורבה, כיוון דלא מינטרמנה דחצר בחורבה, אין דרך של אנשים לשמור את כלי החצר בחורבה, לא עתי להפוקה, אני לא צריך לחשוש שמה הוא יבוא ויוציא גם כלי בתים מהחצר אל החורבה. אין רגילות להניח שמה כלי בתים, אז לכן אין חשש. אז מה סיכמנו? שחיה ברב שמע מאביו אף לשירבו, שהדין שווה. הוא הבין מסברה ששניהם אסורות, כי אם תגיד ששתיהם מותרות, אז יוצא שרב לא סובר גזירה שיוציאו כלי בתים. דחתה הגמרא ואמרה, לא, אפשר לחלק. רב סבר את הגזירה רק מחצר לחצר, אבל מחצר לחורבה יכול להיות שהוא לא גזר. אז אם כן, אפשר להסביר שהוא התיר בשניהם. יקדם רב, חיה ברב עצמו אמר, מה ששמעתי מאבא אף לשירווה, שתיהן מותרות. ואם תאמר, שחייבים לומר ששתיהן אסורות. למה? כי הרי רב אמר, לפי שהם נותנים את החצר שלא ירווה לחצר שירווה, אסור לאנשי החצר שירווה להוציא אל החצר שלא ירווה, אז לכאורה גם בחורבה. לא, לא, אתם כיוון דמינטרמנה דבתים בחצר, לא שרו בו רבו נעתי להפוקה. יש סיבה לגזור שמה הוא יוציא כלי בתי אל החצר השנייה, אבל בחורבה לא מינטרה, אז אין חשש שמה הוא ישים כלי בתי אם יוציא אל החורבה. טוב, המשנה, אומרת המשנה, גג גדול סמוך לגג סמוך לקטן. מה היה? היו שתי גגות סמוכים. גג אחד מרחיב ביחס לגג השני. הוא מתרחב משני הצדדים. הגג הקטן נמצא, ועל ידו גג גדול שמתרחב משני צידה. הגדול מותר והקטן אסור. בגג הגדול מותר לטלטל אליו את כלי הבית, מהבית לגג. אבל הגג הקטן אסור להוציא אליו את כלי הבית. אסור. וכבר נראה מה החילוק. כבר נסביר. אותו דין שאמרנו בין שתי גגות, יש גם בין שתי חצרות. חצר גדולה שנפרצה לקטנה. הייתה חצר אחת קטנה שיש לה קיר משותף עם חצר יותר גדולה. מה הכוונה יותר גדולה? שהרוחב של החצר הגדולה הוא מתרחב משני הצדדים של החצר הקטנה, וכל הקיר האמצעי ביניהם נפרץ. מה יוצא? של החצר הקטנה נפרץ כל הקיר. לעומת זה לחצר הגדולה, שהקיר שלה הרי מתרחב משני הצדדים לחצר שלה, עדיין יש לה קיר, רק יש לה קיר עם פרצה באמצע. הפרצה היא לא 10 אמות, אז לכן, גדולה מותרת. החצר הגדולה עדיין נחשבת מוקפת במחיצות, ומותר לה לטלטל בחצר שלה. וקטנה אסורה. כי מה קרה לקטנה? נפל לה לגמרי כל הדופן שלה. אם כן, היא הרי פרוצה למקום, האסור לה. אסור לאנשי החצר הקטנה לטלטל בחצר הסמוכה, הם לא ירבו ביחד. אז אם כן, קטנה אסורה. ומסבירה המשנה, למה הגדולה מותרת? מפני שהיא כפתחה של גדולה. כל החצר הקטנה בטלה. היא כמו פתח של החצר הגדולה. אותו דין ואותו סברה שאמרנו בחצר, זה גם הסברה בין הגגות. הגגות, יש ביניהם מחיצה. מחיצה ארוכה. שהולכת על פני כל רוחב הגג הגדול. ובאמצע, כנגד כל הגג הקטן, נפרצה המחיצה. אז הגג הגדול שעדיין נשאר מחיצה, הוא מוקף מחיצות, מותר לטלטל. הגג הקטן לא. שואלת הגמרא, למה לילמית נטרתם? למה המשנה צריכה להביא את שתי המקרים גם בגג וגג וגם בחצר? לכאורה זה אותו דבר. אומרת הגמרא, לרב קטן היא גג דום ידי חצר, מה חצר מין קרו מחיצתו, אף גג נמה מין קרו מחיצתו. לפי רב שאמרנו לעיל שהוא סובר שלא אומרים גוד עסיק מחיצות, רק במקרה שהמחיצות ניכרות. אז למה המשנה הביאה את שני המקרים? ללמד אותך, כמו בחצר, כשיש המחיצות, המחיצות ניכרות, כך גם בגג, מתי זה נחשב שיש מחיצה? רק כשזה מחיצה הניכרת. למשל, שהגג לא מתפשט מעבר לדפנות. אלא הדפנות נגמרות עם הגג, אז אפשר להגיד גוד עסיק מחיצה. ולשמואל שהוא סובר שאומרים גוד עסיק מחיצות אפילו שהן לא ניכרות, אז למה הבאנו כאן את שתי המקרים? ללמד אותך גג דום יד החצר, מה החצר בקודר סלה רבים אף גג נמה בקודר סלי רבים. מה הכוונה? הרי אמרנו שבין הגגות הייתה מחיצה, והמחיצה הזאת נפלה כנגד הגג הקטן. רגע, אבל מתחת לזה עדיין יש את המחיצה בין שני הבתים. אז נגיד גוד עסיק מחיצה, הרי שמואל אומר שאומרים גוד עסיק גם במחיצות שלא ניכרות. לכן מסביר שמואל, מדובר כאן במקום שאנשים רגילים ללכת. כיוון שאנשים דורסים שם, לא אומרים גוד עסיק. וזה התחדש על ידי שהשווינו את זה לחצר. מה חצר? לקודר סלי רבים. גם גג לקודר סלי רבים. זה הדין של המשנה. עכשיו, מספר את הגמרא, ישבו שלושה אמוראים. רבי, יוסיב רבי, ורב זיירה, ורבי ורב חונו. שלושתם ישבו. ויתיב אביי גבייו. אנחנו בהמשך נראה שהם שלושתם אמרו דין, ואביי הקשה עליהם קושייה, וכל אחד מהם אמר תירוץ. ויסרי וכואמרי, שמם אינו ממתניתים. איך הלשון של המשנה? מפני שהיא כפתחה של גדולה. מה זה הלשון שהיא כל כולה כפתחה של גדולה? שמם אינם ממתניתים. דיורי גדולה בקטנה. רש"י מוסיף מילה, דיורי גדולה מושלין בקטנה, ואין דיורי קטנה מושלין בגדולה. מה הכוונה? הגדולה שהיא יש לה פתח, אז זה נחשב כאילו היא מושלת בקטנה. מה הכוונה מושלת? כאילו כל הקטנה נמשכת אל תוך הגדולה, ואז גם הם גרים בקטנה. ולעומת זה אנשי החצר הקטנה לא נחשבים שהם מושלים ומושכים עליהם את החצר הגדולה. יש בזה הרבה נפקימינות לדין. כיצד? כידוע יש לנו דין שכרם של גפנים, אסור לזרוע בו זרעים, נאסור כליים. אם יש לאדם קרם, הוא מתרחק מהקרם שלו 4 אמות, ואז הוא יכול לזרוע זרעים. מה יקרה כאן? גפנים בגדולה. אם החצר הגדולה, או הגג הגדול, תהיה מלאה בגפנים עד הפתח שלה. כל כולה מלאה גפנים, היא קרם. אז לכאורה הייתי אומר, מישהו גר בקטנה, הוא יכול להתרחק 4 אמות מהפתח, ולזרוע זרעים אחרים. אבל לפי מה שאמרנו, שכל הגדולה מושלת על הקטנה, וכאילו מושכת אותה אליה, אז כשאתה תזרע זרעים בקטנה, כאילו אתה זורע בתוך הקרם. אסור לזרוע את הקטנה. ואם זרע, זרעים, הם יקבלו איסור, יהיו אסורים, כי הם זרעים שנזרעו בקרם. לעומת זה, הגפנים לא יהיו אסורים, הגפנים יהיו מותרים. למה? כי זה כמו שמישהו שבא וזרע בקרם של חברו בלי רשות. הרי הקטנה לא משלים בגדולה, אז לכן הגפנים עצמם יהיו מותרים. מה יקרה להפך? גפנים בקטנה, היו נטועים גפנים בחצר הקטנה. אז כיוון שהיא לא מושלת בגדולה, מותר לזרוע את הגדולה? כי לגבי הגדולה יש לה פתח שחוצץ בין הקרם לבין הזרעים. ואומר רשי שיהיה אפשר אפילו להצמיד את הזרעים לגפן, כיוון שזה כאילו יש פתח שחוצץ ביניהם, יש קיר שחוצץ. מה שצריך להבין, אבל אחר כך, אחרי שהזרעים יגדלו בחצר הגדולה, אז תהיה בעיה. כי הרי אתה אומר שהגדולה מושכת את הקטנה אליה, אז כאילו הגפנים נכנסים לתוך השדה של הזרעים. בנושא הזה מתחבטים כאן רשי ותוספות, וכל אחד יש לו מהלך אחר. מקרה שני של נפקי מיני, יש לנו דין, אדם שזורק גט לאשתו צריך לתת לה את זה ביד, אבל אם היא עומדת בחצר שלה, היא נמצאת בתוך החצר, אז והוא זורק לה את הגט והגט נופל בחצר והיא נמצאת בו, היא מגורשת. מה יקרה אם האישה הזאת היו לה שתי חצרות, חצר גדולה וחצר קטנה, כמו המקרה שלנו, והוא יזרוק לה את הגט? אם תהיה אישה בגדולה, היא תעמוד בחצר הגדולה והגט ייפול בקטנה, היא מתגרשת. כי אני אומר שהגדולה מושלת בקטנה, וכאילו החצר הקטנה בתוך הגדולה, אז אם כן האישה והגט באותה חצר. אבל אם יהיה להפך, אישה בקטנה וגט בגדולה, אז הקטנה לא מושלת בגדולה, אז זה נחשב שזה נפל בחצר אחרת, אינה מתגרשת. מקרה שלישי, ציבור בגדולה, עומדים ציבור בגדולה, ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה. השליח ציבור שרוצה להוציא את הציבור ידי חובה חייב לעמוד באותו מקום של הציבור. אבל כאן, כיוון שהגדולה מושלת בקטנה, הם כביכול, השליח ציבור עומד איתם ביחד, יוצאים ידי חובתם. אבל אם הציבור בקטנה הוא שליח ציבור בגדולה, אז הקטנה לא מושלת בגדולה, אין יוצאים ידי חובתם. שואל רשי, אבל נגיד שכיוון שהשליח ציבור בגדולה, כאילו כל הציבור עומדים גם בגדולה, כי הרי הגדולה מושלת בקטנה. עונה רשי, לא. לא שייך להגיד שרוב הקהל ילך אחר היחיד. זה לא. נפקי מינה רביעית. צואה בגדולה. אסור לקרות קריאת שמע בקטנה, כי זה נחשב שהקטנה בתוך הגדולה. אבל אם צואה בקטנה, והוא עומד בגדולה, מותר לקרות קריאת שמע בגדולה. למה? כי כיוון שיש פתח לגדולה, אז הפתח חוצץ. כמובן, אומר כאן הריצבו, שצריך שיתקיימו 3 תנאים. א', שהוא יהיה רחוק ד' אמות מן הצואה, ב', שלא יראה אותה בעיניו, וג', שהוא לא מריח את הריח. טוב, ככה אמרו מי? רבי רב זיירה ורבי ברב חונון. אביי שישב על ידם שאל אותה, אמר לו אביי, אם כן מצינו דבר מאוד מוזר, מצינו מחיצה ליצור שאלמלא אין מחיצה מרחיק ארבע עמות וזורע, ואילו השתו אסורה. הרי בואו נתאר לעצמנו שזה היה החצר הגדולה, ופה ממשיכה החצר הקטנה. כל המחיצה באמצע נפרצה, מה נשארו? שתי מחיצות פה. אם לא היה את המחיצות האלה בכלל, לא היה אותה, והוא היה מלא גפנים עד לפה, היה מתרחק 400 ויכול לזרוע. אבל עכשיו שיש פה מחיצות, מה התפקיד של מחיצות בדרך כלל? לחצוץ. אז המחיצות אומרות שלגדולה יש פתח, ואז הקטנה כאילו בפנים ואסור יהיה לזרוע בקטנה. יוצא שיש לך דוגמה שאדם בונה מחיצה, ובמקום לחצוץ זה מחבר וגורם לו איסור. איפה מצינו דבר כזה? כך מתפלא מאוד הבאי. אז כל אחד מהאמוראים שהיה שם ניסה לומר תירוץ. אמר לו רב זיירה להבאי, ולא מצינו מחיצה לאיסור? יש דוגמה, המשנה שלנו עצמה, ואותנה, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. עכשיו אומר רב זיירה, תאר לך כך, נדמיין עוד פעם, זה היה החצר הגדולה, ופה מחובר אליה חצר קטנה. מה יקרה אם הוא ימשיך את הקירות של החצר הקטנה וימשיך אותם אל תוך החצר הגדולה, ויבנה בתוך החצר הגדולה פרוסדור כזה שיוציא את הגיפופים שלה, את החלקים העודפים משני הזדים החוצה? מה תעשה המחיצה הזאת? לכאורה תחבר בין שתי החצרות, ואילו ישבה את גיפופיה גדולה נמי אסורה, כיוון שיש פה שתי חצרות מחוברות. אז אם כן, יש לך דוגמה שהוא בנה את המחיצות וזה גרם לו איסור. ענה לו אביי, שם לא המחיצות עשו איסור, אלא מה עשו המחיצות שהוא בנה? סילוק מחיצות הוא, אך המחיצות החדשות שהוא בנה פרקו את המחיצות הקודמות, לכן היה איסור, כי התפרקו המחיצות הקודמות. אבל שמחיצה בפני עצמה תעשה איסור? זה לא שמענו. טוב, אז זה היה הניסיון של רב זיר. עכשיו אומר לי רבי, ככה תוספות מביאים כאן בשם רבינו תם, שצריכים לגרוס רבי, כיוון ששלושת המורים אמרו תירוץ, רב זיר, רבי, ואחר כך רבי ברב חונון. אמר לי רבי להבי, ולא מצינו מחיצה לאיסור? וניתן לך דוגמה, וראית מה, סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין כשרה, ואילו ישבה פצימיה פסולה. הייתה אכסדרה, היו שם לאכסדרה הזאת שתי דפנות גמורות, אבל מה, בשתי הצדדים פה היא הייתה פרוצה. הוא העמיד 4 עמודים בפינות, כל עמוד רחב טפח, ומעל העמודים הוא הניח קורות, הקורה עבה טפח גם כן, ומעל הקורות הוא פרס שכח. מה יהיה הדין? זה יהיה סוכה כשרה? כן, כי יש לנו כלל, כל סוכה שיש לה שתי דפנות שלמות ושלישית אפילו טפח כשרה. הרי להכסדרה הזאת יש עמודים שאוהבים טפח, אם כן העמוד שעומד כאן הוא נחשב כמחיצה שלישית, אז כל ההכסדרה כשרה. ואילו ישבה פצימיה פסולה, תאר לך שהוא הלך ואחרי שהעמיד את העמודים של ההכסדרה הוא בנה דופן פנימית, כדי שמי שיושב בתוך הסוכה, בתוך ההכסדרה, הוא לא רואה את העמודים של ההכסדרה בולטים, הוא כיסה אותם עם דופן. אז מה נמצא? שיש לו בפנים חלל של שתי קירות בלבד, בלי העמוד. זה נקרא הישבה פצימיה. אז מה נמצא? שאדם בנה מחיצה ועל ידי זה הוא אסר את הסוכה. אז האמת היא שהבאי עונה לו את אותו תירוץ שהוא ענה מקודם, שהמחיצות כאן שסותמים ומסתירים את העמודים, שזה הפצימין של האכסדרה, הם מסלקים את המחיצה. אבל הבאי בהתחלה עונה עוד משהו. לדידי כשירה, לדידך סילוק מחיצותי. לכמון אנחנו נראה מחלוקת הבאי ורובה, מה הדין אכסדרה שאין לה מחיצות? האם נגיד פי תקרא יורד וסותם או לא? הבאי אומר, אומרים פי תקרא יורד וסותם. אז גם כאן, כיוון שהקורות שמחזיקים את הסכך הם אבים, אומרים פי תקרא יורד וסותם, כאילו הכל סתום. אז בכך זה יהיה קשר. אבל אפילו לשיטתך שעכשיו הסוכה תהיה פסולה, לא המחיצות פסלו את הסוכה, המחיצות צילקו את המחיצות הקודמות, לכן זה נפסל. עכשיו אמר לו רבי ורב חונו להבאי, ולא מצילו מחיצה לאיסור? הנה אני אביא לך דוגמה. בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה, חצי בית עם תקרה חצי בלי, בקצה התקרה אני אומר כאילו פי תקרה יורד וסותם, אז לכן גפנים כאן מותר לזרוע כאן. אם בחצי אחד יש גפנים מותר לזרוע זרעים בחצי השני, כי כשאני אומר פי תקרה יורד וסותם, אז יש פה משהו שחוצץ בין הקרם, בין הגפנים לזרעים. ואילו ישווה את קירויו, אם הוא ילך אחר כך וישלים את הגג עד הסוף, יהיה אסור לזרוע פה בתוך הבית גם גפנים וגם זרעים. אתה רואה שאדם בנה תקרה ועל ידי זה הוא עשה איסור. אמר לי גם כן, התם סילוק מחיצות הוא. ברגע שהוא המשיך את התקרה, הוא פירק את הרעיון של פי תקרה שהיה כאן, לכן זה אוסר. אז עד כאן זה שלושת הניסיונות של האמוראים ליישב לרב את הדוגמה, ליישב להבא את הקושייה. את ההמשך, מה שרובש שלך, נראה בעזרת השם בדף הבא.